בצורות טובות.
שלום לעורכת הדין פרופסור לימור עציוני, מומחית למשפט פלילי. את כתבת ספר שעוסק בנושא הזה של רצח ילדים בידי הוריהם. שלום לך.
שלום רב.
קודם כל, מקרה מטלטל, קשה מאוד, קשה להבין אותו. אנחנו כמובן לא יכולים בשלב הזה להתייחס ספציפית למקרה הזה, כי אנחנו לא יודעים מה קרה שם. אבל באופן כללי, מהתחקיר שאת עשית לכתיבת הספר, ואת חקרת הרבה מאוד מקרים, גם בארץ וגם בעולם,
נכון.
אפשר לתת דוגמאות לסיבות, לא לסיבות שהורים עושים צעדים איומים כאלה?
טוב, אז באמת הספר שכתבתי נכתב על רקע לתפיסתי באותה מימי תחושה שמדובר בתופעה ולא מקרים של הורים בודדים שפוגעים בילדיהם, גם אמהות וגם אבות. ובאמת המחקר הציף והראה שלעיתים יש מניעים שונים לאבות ולאמהות, אבל מדובר בתופעה גם בארץ וגם בעולם, למרות התפיסה הלכאורה של מדינת ישראל אוהבת ילדים, התחושה שאנחנו אחרים ולא פוגעים בילדינו. הרקע לרצח ילדים בישראל לא שונה מהרקע של צפון ארצות הברית וקנדה ואירופה, ואנחנו נמצאים גם באותה סטטיסטיקה ואחוזים של פגיעות בילדים. לרוב נשים רוצחות את ילדיהן על רקע הפרעות או מחלות נפש, כן? מחלת נפש, פסיכוזה, הפרעה פסיכיאטרית מאובחנת, סכיזופרניה פרנואית, דברים שנובעים לפעמים כתוצאה מתוצאות הלידה, ואפילו התייחסנו לזה בחוק הפלילי שלנו, והקלנו באנישה בהקשרים כאלה. ועל פי רוב גברים, ראינו את זה בשנים האחרונות במדינת ישראל, רוצחים ילדיהם על רקע נקמנות, רכושנות, תחושות של שיח אלים ופוגעני כלפי האישה, והילדים חלק מהעניין הזה. אנחנו מכירים הרבה מאוד מקרים מתוקשרים במדינת ישראל, כמו הסיפור של לילך שם טוב, שבעלה רצח את שושת ילדיה, ורוז פיזן, ועוד הרבה מקרים שכולנו שמענו עליהם. אני בטוחה שרבים לא שמעו על פרשת קרמי, שהיא הייתה דוגמה שדומה למקרה הזה, של אב שרצח בדקירות סכין את ביתו בת 9 חודשים, וניסה לרצוח ילד נוסף שנכח במקום. שוב, האב סבל מסכיזופרניה פרנואיד. או פרשת האנשין, גם בישראל ב-2010, של אב שרצח גם כן את ביתו. ואלה הם מקרים שהם מקרים של פסיכיאטריה, זאת אומרת של תחוש של אדם שחולה במחלת נפש. רוב המקרים שאנחנו מכירים בישראל של אבות שפגעו בילדיהם, הם לא נבעו מהמניע הזה, אלא ממקום של נקמה, מרצון של בעלות, של רכושנות, של
כן. שעל פניו, על פניו, על פניו זה לא נראה, אנחנו אומרים מאוד בזהירות, זה לא נראה שזה המקרה הזה. על פניו נראה באמת שמדובר ככל הנראה באיזשהו עניין פסיכיאטרי. על פניו, ממש, אנחנו מאוד נזהרים עם זה.
לא, זה באמת צריך לבדוק את הדברים ולבחון אותם, כי באמת הרבה מקרים של רצח ילדים נתפסים בשיח החברתי כלא נורמליים, כלא שפויים. ולכאורה מצדיקים התייחסות של דבר לא נורמלי, לא שפוי, שמצדיק הגנה של איש פיוט הדת. אבל הניסיון שלנו, המשפטנים, והתיקים שהגיעו לפתחו של בית המשפט, הם באמת רבים יותר. כלומר, אנחנו מניחים שגם אם הבן אדם יש לו סוג של הפרעה, הוא עדיין קשיר לעמוד לדין, גם במקרה המאוד מאוד קיצוני ולא נורמלי לכאורה בשיח היומיומי, של אב שרוצח את ילדיו. לכן צריך ממש לבחון את הדבר הזה.
כן,
אני
ראיתי
הרבה
המקרים
מאוד משפחות שנשארו, של בני הזוג שנותרו לאחר הרצח, או נשים שנשארו לאחר הרצח עם עוצמות קשות של נזקים, ועם המון תהליך משפטי ארוך לפניהם, וגם ציבורי וחברתי ותקשורתי, הליווי הוא, זה לא נגמר באירוע הקשה והטרגי הזה. הוא ממשיך שנים רבות אחר כך.
את אומרת שבמרבית המקרים שבהם היה הורה שרצח את הילד על רקע פסיכיאטרי, למרות שהיה מדובר ברקע פסיכיאטרי, במרבית המקרים הוא עומד לדין?
הרבה מקרים, כן. במדינת ישראל ההגדרה של הגנת אי שפיות הדעת, של הסייג הפלילי שפותר אדם מאחריות פלילית במדינת ישראל, וזהו סייג מאוד מאוד ספציפי שמופיע בחוק העונשין במדינת ישראל, ומוגדר, באמת מסביר מתי יינתן פטור מאחריות פלילית. כשאדם לא יודע להבחין בין טוב לרע, כן, הוא לא מבין את הפסול שבמעשיו, או שהוא לא יכול מחמת מחלת הנפש לשלוט במעשים שלו.
אבל אני שומעת אותך עכשיו אומרת, ואני תוהה אם יש איזשהו הורה עם מחלת נפש ובלי מחלת נפש שרוצח את ילדיו ומבחין באותו הרגע בין טוב לרע.
אז כמובן שההגדרה היא הגדרה רפואית, שההחלטה אם אדם כשיר לעמוד לדין או לא, היא החלטה של רופא פסיכיאטר לאחר אבחון מתמשך ומדויק. המשמעות של זה מבחינתנו, המשפטנים הפליליים, זה אם ניתן ליהנות מההגנה של אי שפיות הדעת, כן או לא. כלומר, האם ניתן פטור לאדם. מה שמקובל עלינו בשיח החברתי, הציבורי, היומיומי, שהדבר לא נורמלי, מטורף, משוגע, כל המילים האלה שבעצם מחריגות את האירוע מדבר רגיל, ולכאורה מצדיקות פטור, או הבנה שזה לא אמיתי, זה לא הגיוני. אבל אמירה כזאת בשפה המשפטית פירושה פטור מנסיעה בדין.
כן, אני רוצה רגע, אני רוצה רגע לזוז מהעניין המשפטי ולדבר איתך רגע על העניין הנפשי, מכיוון שאת באמת חקרת גם את העניין הזה לעומק לצורך הספר שלך. את אומרת חולי נפש, חולים בסכיזופרניה, חולים במחלות נפש שונות, אבל מחלת נפש יכולה לגרום להרבה מאוד סוגים של, נכון. של, גם של תוקפנות וגם של התנהגויות. אנחנו יכולים להבין למה חולה נפש פוגע בילד שלו דווקא? הוא הרי יכול ללכת
לא מתיימרת, לתקור אדם בחוף. אני משפטנית ולא פסיכיאטרית,
כן.
בהכשרתי. אז כן חקרתי את ההיבטים של ההגנה, של אישיות הדעת, ולכן אינני מתיימרת להבין מה מניע אדם מבחינת נבחי הנפש של להביא אותו למקום הזה. אני רק יכולה להעיד על כך שבאמת יש פער עצום בין מה שאנחנו בחברה תופסים כדבר לא שפוי, לבין מה שהרופאים מגדירים כדבר לא שפוי, לבין מה שהעולם של המשפט מצדיק כמתן פטור מאחריות
כן.
פלילית.
את אומרת שבמה
יש פער בכל הדברים האלה. כן, אנחנו כן. חושבים שכל מעשה של רצח ילדים הוא באמת הדבר הכי לא שפוי שאדם יכול לחשוב עליו. הרופאים יכולים לתאר דבר כמחלת נפש, בעוד שאנחנו המשפטנים לעתים סבורים שיש אומנם מחלת נפש, אבל לא כזו שמצדיקה את מתן הפטור מאחריות פלילית. וזה משהו שהוא מאוד מעמיק וצריך באמת להבחין. מה שאני יכולה לומר, אם יש מה לומר בהקשר הזה, זה שאנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד מאוד כואבת, ויש הרבה מקרים במדינת ישראל שצריך לתת להם את הדעת. בעולם, בארצות הברית, כן מתייחסים לתופעות האלה בצורה אחרת, ואפילו חוקקו לא מעט חוקים שנועדו להגן על ילדים במצבים שונים.
איך? אבל איך אפשר להגן? פתאום האב חוטף את כיף.
לא תמיד הדבר הזה הוא לא בלתי צפוי, אוקיי? לרוב אנחנו מוצאים שהדברים הם כן צפויים, למשל במקרה שלי אח שם טוב, אז האב היה תחת טיפול פסיכיאטרי או טיפול תרופתי כזה או אחר. ישנם מקרים שיש בהם באמת נורות הזהרה בדרך, וישנם מקרים שלא. כלומר, לעולם לא נוכל להיות במאת אחוזים מגנים ומונעים את הרצח
כן,
הבא.
כן, מה תעשי? תרחיקי ילד מאב שמטופל פסיכולוגית או פסיכיאטרית? יש כל כך הרבה אנשים שמטופלים פסיכיאטרית, אז מתי תחליטי שאת מרחיקה את הילדים ממנו?
אז זאת עובדה שאפשר לחשוב על מספר נקודות שהן מהוות סימני הזהרה. לא אנחנו עשינו את זה, אבל בעולם נעשו הדברים הללו, ומצאו שיש מקומות שבאמת בהם צריך להגן על הילדים. למשל, כשאנחנו מדברים על פרשת טבעוני, שהאב שרף למוות את ילדיו בין הארבע ובת השנתיים, בבניין משרדי ויצו בתל אביב, שהוא ביקר אצלם לאחר גירושיו, וכשאנחנו יודעים שמדובר באירוע, זה לא דומה למקרה שלנו, אבל לפעמים יש סימני הזרה, הגירושים היו מאוד מאוד קשים, ההצהרה שלו על הנכונות לקבל כל עונש שהוטל עליו, ומצבו הנפשי לכאורה היה לא נורמלי, אבל בעצם היו דברים שידעו לצפות אותם כסכנות שעתידות להיות, ואלה דברים שיכולים להביא את החברה לאיזושהי נקודה של ניסיון, להגן
על הילדים האלה.
ויש
כן.
מצבים כאלה, לא כולם כמובן.
כן,
אתה לא יכול לצפות, לרוב אתה לא יכול לצפות.
כן.
אבל כשיש אב שהוא נוטל תרופות, ויש אב נקמן שפוגע באלימות באשתו, ורואה ברכוש, ואומר לה, אני אעשה לך כך וכך, אם ואת לא תעזבי אותי ואין לי מה להפסיד, משפטים כאלה, אז צריך להבין שזאת, זה סימן קריאה. אוקיי. זה סימן קריאה.
אנחנו נעצור כאן, אני מאוד מודה לך, פרופסור לימור עציוני, מי שכתבה את הספר רצח ילדים בידי הוריהם. תודה רבה לך.
תודה לכם.